נעשה משהו מיוחד ונלמד סוגיה במסכת סנהדרין, סוגיה שבטח כמה מכן כבר ראו, אולי בבקיאות, אולי קצת בעיון, אבל נעבור על הסוגיה עם דגש על המתודיקה, איך לומדים סוגיה ומה אמורה הלימוד הלמדני לעשות, מה הרווח של לימוד למדני. יש סוגיה מאוד מאוד קשורה לפרשת משפטים, ואם נעיין בסוגיה הזאת, נוכל באמת להעריך את הכוח של למדנות ואת הכוח של לימוד עיוני. אוקיי? אז אנחנו היום נלמד את הסוגיה של פשרה. כן? כמה מכן בטח ראו את הנושאים. אני מבטיח שגם מי שראתה את הנושאים האלו, את הגמרות ואת הדפים ואת הטקסטים, את המקורות, אני מקווה שאני אציג דברים שלא ראיתם. או אסדר אותם לצורה קצת אחרת. אוקיי. הגמרא בדף ב' עמוד ב', בתחילת המסכתא, לומדת את הדין של משפט, שמביאים את המשפט, אשר ישירן אלוהים, עדו אלוהים, תשועת השם תהיה בין שניהם, התורה כותבת אלוהים שלוש פעמים, ואז אני יודע שלושה דיינים, או שתיים פלוס אחד, כי למרות שיש לי רק פעמיים אלוהים בפרשת משפטים, אני לא יכול לקבל ולהגיע בסופו של דבר לבית דין שקול, אז אני חייב להוסיף שלוש. זה בעצם המסלול הראשי שאנחנו קוראים משפט. אלא שיש בגמרא בדף ו' עמוד ב', כמה מקורות אחרים, כמה דפים אחרים, יש מסלול אלטרנטיבי שהגמרא קוראת לא משפט אלא פשרה. שבמקום לזכות אחד ולחייב את השני בצורה מוחלטת, שאחד יהיה חייב 100 והשני יהיה פטור, יקבל את הכל, אחד יצא נקי ואחד יזכה, ביתן עושים פשרה, מתפשרים. חותכים את הפאי, חותכים את העוגה. כל אחד מקבל משהו. אז אם ראובן תובע את שמעון, אז ראובן יקבל עד 50%. זאת אומרת, ראובן יקבל 50 ושמעון יקבל 50. ממה שרצוי, במקום ששמעון יהיה פטור בכל או יחייב בכל, כל אחד יוצא עם חצי עוגה בידו. מה האופי הזה של פשרה? והרב אהרן ליכטנשטיין, כשהוא לימד אותנו איך ללמוד גמרא בעיון, הוא לימד אותנו כל הזמן, הדגיש לנו מה שהוא הגדיר את השלישייה של מבנה הסוגיה. הסוגיה מושתתת על שלוש נקודות. מקור, אופי והגדרה. מקור, אופי, הגדרה. שבעצם קודם כל לחפש מה מקור הלכה, מאיפה זה בא. לא תמיד תהיה תשובה לכך, כי לפעמים מדובר בדין דרבנן, בדין של גזרה, או בדין שאין לו מקור מפורש, הוא איזה היגיון עמוק חלק ממערכת ההלכתי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, בוא נגיד, 200,000 הלכות, ואם אני מחבר את כל ההלכות האלו ביחד, אז יש היגיון שיוצא מתוך ההלכות האלו. אז יש כל מיני כללים והנחיות ודינים שאני לא יכול לחבר אותם לפסוק או לדרשה או אפילו לא אחרי משהו מסיני מבודד, אלא שאחרי שהתורה נותנת את המערכת של ההלכה, אז המערכת בנויה על כל מיני ערכים ויסודות, לא מוסריים, אלא הגיוניים, שאני שואב. אוקיי? אז למשל, הגמרא לפעמים מחפשת מקור להלכה שהיא כל כך פשוטה, שהיא לא צריכה מקור. למשל, הגמרא מחפשת מקור לדין מיגו. שאדם שטוען X, אבל הוא היה יכול לטעון Y ולזכות בטענת Y, אז הוא נאמן גם בטענת X. אז הגמרא בכתובות בדף כ"ב שואלת, מה המקור לדין מיגו? והגמרא מספקת פסוק. ואז הגמרא טועה, למה לי פסוק? הרי זאת סברה. מה הסברה? כי מי שלומד כל דיני חושן משפט וכל פרשת משפטים לפי ההלכה, מסברה, מי שיש לו טענה ריזרבית יזכה. אז אני לא חייב לחפש ולמצוא איזה מקור. או המוציא מחברו עליו הראיה, שבהיעדר עדות והוכחה, התובע לא זוכה והנתבע זוכה. המוציא מחברו עליו הראיה. זה גמרא בבבא קמא, במ"ו, גם כן מחפשת מקור. ולבסוף אומרת הגמרא, למה לקרוא סברה היא? אז לא תמיד תהיה מקור. לא בגלל שהוא הלכה משנית, אלא לפעמים בגלל שהוא הלכה כל כך יסודית שאין לו מקור. לפעמים זה חותך לשני הכיוונים. אבל אם יש מקור, צריכים לחפש את המקור ולבדוק איך אפשר להבין את ההלכה מתוך המקור, וכאן ברוך השם בסוגיה שלנו יש מקורות שונים, דבר שאולי מציין על גישות שונות להבנת ההלכה. ואחרי שיש לך את המקור, תבדוק את האופי, את הגדר, את המהות, ואיך אתה מגדיר את ההלכה, כפי שננסה לעשות היום, למוד עליו היום. ואחרי שאתה מגדיר אותו, אז תנסה ליישם, אפליקציות, יישומים. מה שרב לכנסין קרא הגדרות, מקור, אופי והגדרה. במילים יותר מודרניים, מקור, גדר, מהות ויישומים, אפליקציות. כן, זה בעצם המבנה הקלאסי של סוגיה. מאיפה זה בא, איך אני מגדיר אותו ואיך אני מיישם אותו. אוקיי, אז כאן אם אנחנו מחפשים את המקור, יש לנו בעצם שתי גמרות. בהנחה שאין לכולכן גמרות, לא יודע מי הביא מה, אז אני אנסה share screen כדי שכולנו נראה את הגמרות, ננסה לעבוד על כל המקורות יחד. בסנהדרין וו עמוד ב'. אוקיי, אז כאן, אופס, סליחה. אוקיי, אז כאן, אומרת הגמרא בסנהדרין וו עמוד ב', זה וו עמוד א', צריכים לעבור לוו עמוד ב'. שואלת הגמרא, מה המקור לפשרה? אז אומרת הגמרא, רבי יהושע בן קרחה אומר, כן, יש כמה תנאים שהתנגדו לפשרה. זה גם שאלה מעניינת, למה להתנגד? אבל רבי יהושע בן קרחה הוא התומך הראשי. רבי יהושע בן קרחה אומר, מצווה לפצוע. שימו לב שהגמרא כאן משתמשת במינוח אחר, לא פשרה אלא ביצוע. ונחזור למינוח הזה, מצווה לפצוע, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אז כפי שתוכל לראות פה למטה, אני אתן לך את המראה מהמקום המיוחד, את הפסוק הספציפי. כן, זה פסוק בזכריה שאתם רואים פה למטה, אלא דבר שתעשו, דברו אמת, איש את רעהו, אמת ומשפט, שלום שפטו בשעריכם. כאן בפסוק יש מתח בין משפט לבין שלום. מי שעומד על המשפט יחתוך את הדין, יזכה אחד ויחייב את השני, ולא תהיה שלום, כי אחד יצא שמח, השני יצא כועס. מי שמחפש את השלום, הדרך הכי טובה לשלום זה לחלק את הפאי, שכל אחד יקבל חלק בידו. אז איך אני בעצם מסתדר? זה מה שהגמרא אומרת כאן. אז שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. שואלת הגמרא, אבל לא במקום שיש משפט, אין שלום. מקום שיש שלום, אין משפט. אלא, כאן תקשיבו, איזהו משפט שיש בו שלום, ואומר זה ביצוע. כאן הביטוי החשוב, משפט שיש בו שלום. זאת אומרת, ביצוע או פשרה, אותו דבר כרגע, כאן המשפט החשוב, תקשיבו היטב היטב, נכנס תחת הקטגוריה של משפט. יש שני סוגי משפט. יש את המשפט הקלאסי, הכרעות, ויש עוד סוג של משפט, משפט רך יותר, עדין יותר, יוצר שלום יותר. משפט, לא את המשפט הקלאסי, אלא משפט שיש בו שלום, בכל זאת. אבל אם אני שואל את עצמי, מה זאת פשרה? פשרה זה סוג של משפט. זה משפט שמוביל לשלום, במקום המשפט הקלאסי שפוגע במישהו, באחד מהם. זאת אומרת, לפי הדרשה הזאת, פשרה זה סוג של משפט. פשרה, במילים אחרות, זה פעולה שבית דין מנהלת. זה חלק מהמערכת המשפטית. המערכת המשפטית ההלכתית כוללת שני נתיבי משפט. נתיב אחד, המשפט הקלאסי, או-או, ועוד סוג של הכרעה דינית, סנהדרית, בית דינית, משפטית, שהיא חלוקה. פשרה, גמישות. זה לא משהו חיצוני. הייתי חושב מה זאת פשרה, שבית דין מציעים להם במקום שאנחנו, הדיינים, ניכנס ונפעיל את המערכת ההלכתית המשפטית עליכם ונכריע, אתם אולי כדאי לכם להתפשר, אנחנו נעזור לכם אולי למצוא איזה פתרון, אבל בעצם פשרה זה הדיינים שולחים אותם לחדר אחר. תצא מבית דין. כמו שעושים היום ב-arbitration ו-mediation, צד שלישי, זה לא חלק ממערכת המשפט, אולי הדיין ימליץ, אולי הוא יוביל אותם, אולי הוא בקשר איתם, אבל ככה הייתי חושב פשרה, פשרה זה משהו אחר. לחלק מי. מהפסוק הזה משתמע שלא. שפשרה הוא משפט שיש בו שלום. משפט שיש בו שלום. בניגוד לדרשה הזו, כי סך הכל מדובר בדרשה מפסוק בזכריה. בדרך כלל כשמחפשים דרשה סולידית, מחפשים פסוק בתורה, לא פסוק בכתובים. זה דבר שמזמין הרבה ראשונים לחשוב שאולי יש פסוקים אחרים בזה. רב שיהו בן קרח רק הביא איזה דוגמה או רמז, אסמכתא, אבל לא דרשה אמיתית שמהווה בסיס הלכתית לדין של פשרה. נסתכל למשל ברש"י, רש"י מפורסם זה על התורה, שוב פעם, דבר שמשליך קצת ספק, האם זה באמת מקור הלכתי, או שזה רש"י רק מסביר את הפסוק, אבל נראית רש"י, רש"י הפסוק מפורסם, הפסוק אומר, בדברים באתחנן, טוב, אני צריך לעשות סקרין שייר, סליחה, כותב הפסוק, ועשית הישר והטוב בעיני השם, פסוק בביא אתחנן. מה כותב רש"י על הפסוק הישר והטוב? רש"י מפורסם, רש"י פסוק י"ח, הישר והטוב זו פשרה. מי שמפעיל משפט הוא לא עושה טוב וישר, הוא עושה משפט, הוא עושה אמת. ברגע שעוברים למסלול של פשרה, אז אנחנו כבר לא, שימו לב, אנחנו כבר לא בעולם של משפט, אנחנו עברנו לעולם אחר, לפסוק אחר, לעולם של טוב וישר, לפרשת ואתחנן, לא פרשת משפטים. לפי המקור שבישוע בן קרחה הביא, פשרה עדיין ממוקמת בתוך פרשת משפטים. אני מגדיר פשרה כמשפט שיש בו שלום, בסוג של משפט, סוג של ואלה משפטים. לפי רש"י בבית חנן, לא, זה לא חלק ממשפטים, זה בא מפסוק אחר. זה בא ממקור אחר. משל אחר, יש גמרא שלישית, כאן יש לנו ריבוי מקורות וקשה לדעת איזה מקור מהווה המקור הסמכותי. אבל מסתכל בגמרא בסנהדרין, ולמי שיש גמרא כדאי לפתוח את הגמרא, למי שאין גמרא אני אעשה סקרין שייר, אבל הגמרא בסנהדרין טוענת עוד פסוק, מביאה עוד פסוק כמקור לדין פשרה. אומרת הגמרא, תנא רבנן, אוקיי, תנא רבנן פה, צדק צדק תרדוף, הלך אחר בית דין יפה, אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבי יוחנן בן זכאי לברור חייל. זאת אומרת, כדאי לחפש בית דין טוב, למרות שזה ייקח לך, טוב, אני קראתי את החלק הלא נכון, סליחה, אוקיי, כתיב בצדק תשפוט עמיתך, וכתיב צדק צדק תרדוף, הכיצד? כאן הגמרא דורשת דרשה אחת, אבל רש"י מביא את דרשה אחרת, מה ההבדל בין בצדק תשפוט עמיתך לצדק צדק תרדוף? רש"י אומר, מתניתן כדשנין קרוי, אחד לדין ואחד לפשרה. יש פסוק אחד לדין ופסוק אחר לפשרה. אז כאן יש לנו קצת ספק. מצד אחד, יש פסוקים שונים, אחד לדין ואחד לפשרה, דבר שאולי מציין הבדל ופער ביניהם, שפשרה היא לא חלק מהמערכת. מאידך, אני לומד את הדין של פשרה, את ההלכה של פשרה, מפסוק שמזכיר מילה צדק, וצדק בדרך כלל זה צדק, זה משפט, צדק הוא משפט. אז כאן אני יכול למשוך את הגמרא הזאת לשני כיוונים. אם אני שואל את עצמי, אם פשרה זה חלק של מערכת המשפטית, או שזה משהו חיצוני ומשהו מעבר, אז מהפסוק של ועשית ישר והטוב, משהו שזה לא חלק. מהפסוק בזכריה, משפט שיש בו שלו, משהו שזה כן חלק. מהדרשה הזאת של רב אשי, בדף ל"ב, קשה לדעת, וכדי לבדוק את זה, צריכים להיכנס ליתר עומק בראשונים, איך הראשונים הבינו את הדרשה של רב אשי בסנהדרין ל"ב. אם זה בא מפסוק מיותר, או ממילה יתרה של צדק צדק תרדוף, צריכים לבדוק בראשונים. אבל אתן כבר רואות איך אני מגיע לגדר ההלכה דרך בדיקת המקורות. אני בודק את המקורות, אז אני מתחיל, לא תמיד, לפעמים המקור לא יעזור לנו, זה איזה וו נוספת, או יוד נוסף, או איזה גזירה שווה שקשה לפנח, אבל לפעמים, פעמים רבות, בכך שתבדקי את המקור, תוכלי כבר להתחיל לחשוב מה אופי ההלכה. אוקיי. אחרי שראינו את המקור וניסינו קצת להגדיר מה אופי ההלכה, נוכל לגשת ליישומים. מה נפקא מינות? אם אין נפקא מינות לשאלה, אז בדרך כלל השאלה נשארת כשאלה סמנטית וטרמינולוגית, ואני יכול להגיד שזה דין ב-X או דין ב-Y מהיום עד למחר. מה הגדרים האלו? למה הם משנים ואיך הם משפיעים על ההלכה? אז כאן כמובן יש הרבה אקשן בגמרא בסנהדרין בדף ו' עמוד א'. אז בואו נתחיל דף ו' עמוד א' ונראה את הגמרא שם. יש מחלוקת בגמרא כמה דיינים צריכים. למה כתנאי? הגמרא עסקה במשהו לפני כן, לא ראיתם את הגמרא, אבל נתחיל פה. למה כתנאי? נעשה סקרין שייר, סליחה. אולי נראה את זה בתוך הצורה של הגמרא, כדי בכל זאת להגיד שאנחנו עומדים בפני איזה גמרא פתוחה. אוקיי. שואל אותה הגמרא, למה כתנאי? ביצוע, שימו לב ללשון המתחלף בין ביצוע לבין פשרה, ונדבר על כך בהמשך. ביצוע בשלושה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים פשרה ביחד. האם צריכים לנהל פשרה עם שלושה אנשים, דיינים, או מספיק אחד? מה אמורה להיות המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים? האם פשרה ביחיד או פשרה בשלושה? תרגישו חופשי לעשות unmute ולהשלים את המשפט. איך השאלה הזאת, מספר הדיינים שמפקחים על הפשרה, שלושה או אחד, איך השאלה הזאת מושפעת, נובעת משאלה יסודית שלנו? האם פשרה זה סוג של דין ומשפט או משהו אחר, איזה חוזה והסכם חוץ דיני? אז אם אני אומר כן הילד, או מי שיושב שם כן, נכון. המבנה הקלאסי של בית דין הוא שלושה אנשים. אז אם אני רואה פשרה כסוג, כווריאנט, כן, המילה האהובה שלנו, וריאנט, כולנו אוהבים את המילה הזאת, לא כל כך, אבל אם פשרה זה וריאנט של משפט, אז צריך להיות דומה למשפט, כמו שבמשפט יש שלושה דיינים, גם בפשרה נמכה עם שלושה מפקחים, שלושה אנשים שיפקחו, לא יגיעו למסקנה 100-0, אבל ידריכו אותם, יכוונו אותם, ימליצו להם איך להגיע בכל זאת לחתיכות שוות או מאוזנות. אם אני משחרר פשרה מדין, אני אומר פשרה זה איזה חוזה והסכם חוץ דיני, אז אני צריך איזה מישהו שם לפקח, להיות שוטר, לנהל, לבדוק איתם, אבל למה להביא שלושה? אז אחרי שכבר יודעים וחשבנו מה האופי של ההלכה לפי המקורות השונים שראינו, אז המחלוקת הזאת מאוד שקופה, המחלוקת הזאת מאוד ברורה, מאוד מובנת. זה בעצם מה שהגמרא עצמה אומרת, לא אומרת הגמרא בדפיו, כן? במה המחלוקת? הכה, תסתכלו בעכבר, הכה בהכה מפלגי. מר סבר מקשינן פשרה לדין, מר סבר לא מקשינן פשרה לדין. מי שטוען פשרה ביחיד חכמים לא מקשה, הוא מפריד, והם פשרה לדין. דין הוא בשלוש, בשלושה, פשרה היא באחד. רבי מאיר שמצריך שלושה, הוא טוען שהוא דומה לדין. אם הוא דומה לדין, אז אני צריך שלושה. זאת אומרת, מחלוקת תנאים פה, כמה אנשים מנהלים את הפשרה, משקפת שאלה יסודית. איך אני מגדיר פשרה? או במילים אחרות, המחלוקת בין התנאים והמוראים, מה הפסוק? לפי רבי יהושע בן קרחה, בדף ו' עמוד ב', בנינו את הדין על הפסוק של אמת ושלום, משפט, שפטו בשעריכם, משפט שיש בו שלום, וכל מה שאמרנו שזה משקף את ה... אם נשאל את רבי יהושע בן קרחה, שהגדיר פשרה כמשפט שיש בו שלום, כמה דיינים? אז הייתי מצפה שרבי יהושע בן קרחה יגיד שלושה. כי הוא הגדיר פשרה כמשפט שיש בו שלום. אם הוא מכניס פשרה תחת הקטגוריה, תחת מטריה של משפט, אז כנראה יצריך שלושה. מה שאין כן בדף למד בית עמוד בית, שראינו שלפי הגמרא בלמד בית עמוד בית, רבשי כנראה הפריד בין פשרה לבין משפט, פסוק אחד למשפט, פסוק אחר לפשרה, אז אולי רבשי יגיד, לא, לא, אצלי פשרה זה משהו אחר, משהו נפרד, לא קשור לדין, לא קשור למשפט, ואז מספיק אחד. אוקיי? אז זאת נפקא מינה אחת. זה כבר יש לכם סוגיה מיני. מיני סוגיה. מקור אופי הגדרה. כמובן, נעמיס עוד נפקא מינות, אבל זה המבנה, התשתית של כל סוגיה. המקור, הגדר והיישום. נפקא מינות, ההגדרה במונחים אחרים. אז בואו נחזור לגמרא פה בסנהדרין, דף ו' עמוד א'. כי כאן, הגמרא עצמה עושה משוואה בין שתי הלכות שהייתי חושב לגמרי שונות. אוקיי? כאן אומרת הגמרא, אמר רבשי, שמע מינה, שימו לב, זה גם רבשי של למד בית, אבל כרגע לא נחבר ביניהם, אבל כאן בשורה רביעית לקראת הסוף, אמר רבשי, שמע מינה, פשרה אינה צריכה קניין. כשהגורמים בסופו של דבר מסכימים לפשרה, כדי לחייב אותם לחלק לפי ההסכם, לא צריכים לבצע מעשה קניין. בדרך כלל, מה מחייב אדם להעביר חפץ לחברו? עשו קניין, עדכנית, אז אני חייב להעביר את החפץ. כסף, קניין. בלי מעשה קניין, אין דבר שיחייב אדם לתת. חוץ מ... פסק בית דין, אם בית דין יפסקו שאת גנב, או שאת מזיק, או שעשית משהו שמחייבת אותך, אז ברור שגם אם לא עשית קניין, אתה חייב לשלם, כי לבית דין יש סמכות לכבוד אנשים לשלם. אז מה הדין בפשרה? אחרי שהגורמים שישבו שם, הגיעו להסכמה, 60-40, האם הם צריכים לבצע איזה פעולת קניין, איזה חליפין, או מעשה קניין, או שטר, כדי ששני הגורמים יתחייבו להמשיך ולהיות לויאליים למה שהסכימו. אז רבשי טוען שלא, אבל מעניין למה. אמר רבשי, שמע מינה, פשרה אינה צריכה קניין. תאיסק עדייתך צריכה קניין, למען דיאמר צריך חתלת למה לי, תסקי בתרי, ולקני מיני. וואו, זה משפט טעון. למה הוא משפט טעון? כי הגמרא משדכת בין שני נושאים לגמרי שונים. ברגע שבגמרא או בראשונים יש שידוך בין דברים שונים, זאת הזמנה ללמדנות. כל הכוח של למדנות זה לחבר בין דברים שנראים לנו כשונים, אבל אם אני נוגע בהיגיון הבסיסי, אז אני רואה שהיגיון הוא היגיון שווה והיגיון דומה בשניהם. מה הקשר בין שאלה אחת שכבר עלינו, כמה דיינים, לבין האם צריכים לבצע קניין כדי לחייב את האנשים? רבשי מחבר אותה. שמע מינה, אני יכול להוכיח שאין צורך בקניין. למה? כי יש מאן דאמר, אולי לא אני, אבל יש מאן דאמר שמצריך שלושה. אם יש מאן דאמר שמצריך שלושה דיינים, אז אין צורך לעשות מעשה קניין. זה לא משפט הגיוני, זה לא משפט שעושה היגיון. בגלל שיש טענה שדורש שלושה אנשים, אז אני לא צריך לעשות קניין. אתה מתחיל בנושא אחד ומסיים בנושא אחר. מה הקשר בין מספר הדיינים ובין הצורך או האי צורך לעשות קניין בסוף הפשרה? זה סתם, זה מדהים. אי אפשר להסביר אותו. תקרא את זה עוד פעם. שמע מינה, שורה שלישית לקראת הסוף, פשרה אינה צריכה קניין, לא צריך לעשות מעשה קניין. תיסק, אתה צריכה קניין, אם אתה חושב שצריך קניין, אז למה אני צריך שלושה? או להגיד את זה בצורה הפוכה, אם יש שלושה, אז כנראה שאני לא צריך קניין. מה הקשר? מה הקשר בין מספר הדיינים, שלושה או אחד, והצורך או אי הצורך לעשות קניין? אז אנחנו מבינים את הקשר. מי שרוצה להגיד לנו מה הקשר בין מספר הדיינים ובין השאלה כן קניין או לא קניין? יפה. יפה, מצוין, מצוין, מצוין. יש לנו יסוד אחד, והיסוד אחד יוביל אותנו לשני ביטויים. למרות שלפי אדם שלא מבין את הגמרא, הביטויים נראים כהלכות שונות, אנחנו יודעים שהיגיון הוא היגיון אחיד. אם זה דין בבית דין, אז אין צריך לעשות קניין. ברגע שזה תחת הסמכות של בית דין, והמטריה של בית דין, והפסק של בית דין, אז ברגע שבית דין פוסקים, תעשו פשרה 60-40, אז חייבים לעשות כמו כל פסק בית דין. אם אני מסתכל על פשרה כאיזה הסכם וחוזה חוץ דיני, אז זה הסכם. בית דין אולי יעזור להם להסכים, אבל זה הסכם בין שני אנשים. הסכם בין שני אנשים לא מחייב עד שיעשו קניין. אז איך אני אדע אם זה הסכם או לא הסכם? אז אני חוזר לקוד. אם זה שלושה, מי שסבר שלושה דיינים, אז כנראה שתופס אותו כדין. מי שסבר דיין אחד, הוא רואה את זה כחוזה חוץ דיני. אז טוען רבשי, אם נחזור לרבשי, שוב פעם. אני עושה את זה יותר פשוט ממה שיש, אבל לפחות לפי רבשי, מכיוון שיש אחד, יש תנא אחד, רבי מאיר, שדורש שלושה, אז כנראה שזה משהו בתוך בית דין, ואז אין צריך בגין שמה, מילה, פשרה אינה צריכה קניין. זה חלק ממערכת הדינית, ואין צריך בקניין. דאיסלק עדה איתך צריכה קניין, ואני כן דורש קניין, למען דיאמר צריכה, תלתה, לפי רבי מאיר, שצריכים שלושה, למה לי? תסקי בטרי יהיה מספיק בשתיים או באחד ולקני מיני. זה לא עניין של ביתן, אין צורך של דיינים לעשות קניין. ואיך אתה אומר את הגמרא פשרה צריכה קניין? שוב פעם, יש פה ראשונים, כפי שתראו פה, יש תוספות מאוד מאוד ארוך, יש שניים שלושה דרכים אחרות להבין את הסוגיה, אבל זאת הדרך, הייתי אומר, הפתיחתית, ההתחלתית. צריכים קודם כל לברר מה הדרך הבסיסית ללמוד כל משפט בהגמרא, למרות שיש פה ראשונים. חמש, שש דרכים להבין כל שורה בהגמרא. אוקיי? ושוב פעם, אם נבנה את הגרעין, את הליבה שלנו, שאנו, אם תסתכלו עליי, איזה אילן עץ עם שני ענפים, אם שרה זה סוג של בית דין, משהו חיצוני, נפקא מינה אחת באמצע איזה מקור אתה בוחר, נפקא מינה שנייה כמה אנשים אתה מביא, נפקא מינה שלישית, צריכה קניין, או אין צריכה קניין, יש לנו תחושה שכל השאלות תלויות בהיגיון הזה, כמובן, לא כל אחד יסכים. ייתכן שיבוא אחד ויגיד, אני חושב שזה עניין של בית דין, וצריכים שלושה, אבל בכל זאת צריכים קניין. למה? אני אגיד איזה סברה, זה מה שאתה עושה את אומרת. או יגיד הפוך. הוא יגיד, אני אשמע, זה לא עניין של בית דין, וצריכים קניין, אבל בכל זאת צריכים שלושה. יש להפריד בין השאלות, אני לא מחייב שכל אחד יגיד שכל השאלות קשורות. אבל המגמה של לימוד למדני זה לעוף במסוק 10,000 קילומטרים, 10,000 מטרים מעל, מטרים מעל הסוגיה, ולראות מה קורה בסוגיה. כל הדיונים האלו הם לא דיונים שרירותיים, שהוא חשב ככה והוא חשב ככה. כי ש"ס מוצגת לנו כמשהו מאוד רנדומי. עוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה ועוד דיון ועוד דיון. חז"ל הבינו את ההיגיון של התורה בצורה כל כך עמוק, שפשוט כל מילה שאמרו וכל דוגמה שנתנו זה סימן וקוד ודלת כניסה להיגיון. זה כאילו אדם שאני יודע, אוהב ספורט ויגיד את השחקן הכי טוב שלו, ברגע שהוא מזכיר את השם הזה הוא יבין את כל הביצועים שהוא זוכר מהשחקן הזה. זה פשוט זה איזו הכרה טבעית ופנימית. אז אנחנו, שלצערנו לא מספיק מבינים את הגמרא, צריכים לחפש את ההיגיון מאחורי כל דיון. אוקיי? אז כאן הגענו לנפקא מינה השנייה. בואו נגיע לנפקא מינה השלישית, שלא מופיע אצלנו בגמרא, אבל הראשונים מביאים אותו דרך ירושלמי. אז קודם כל נתחיל עם הירושלמי, ואחר כך נגיע לראשונים. סליחה. הירושלמי בסנהדרין, שואל שאלה שלישית. לא כמה אנשים, ולא מה קורה בסוף הדרך, קניין או לא קניין, אלא מה הפרוצדורה של פשרה. איך עושים פשרה? אמר רבי מתניה, אף הפשרה צריכה הכרע הדעת. מה זאת אומרת? הייתי חושב שפשרה זה לשבת שמה, עצם לעשות 50-50, אולי 55-45, אם לשקלל ולייצר איזונים, אולי מה, מי העשיר, מי העני, מי עושה חתונה מחר, למי יש זמן, איפה, איזה מי המניות ירדו בבורסה, זאת אומרת בעצם, אני לא מתייחס למקרה, אני לא מתייחס לספק. אני עושה איזה פשרה, כמובן, בדרך כלל 50-50, רוב הדיני תורה היום, כשמגיעים לרבנים, אז היום, כשמגיעים לדין תורה אצל רבנים כנים, עם ישרות, אז בעצם זה 50-50. כן, בדרך כלל, בואו נתחלק. כך עושים שעות כל היום, אז גם הרבנים מכוונים ומייעצים לעשות 50-50. אבל בישלמי זה לא ככה. אמר מתניא, אף הפשרה צריכה הכרה הדת. הכרה הדת זה בעצם להסתכל במקרה, לבדוק את הנתונים, לבחון את הראיות, בדרך כלל, אחרי שבוחנים ובודקים ודורשים וחוקרים, מגיעים להוא צודק ולא צודק. אז כאן המדד שלי זה לא מדד בינארי, מי צודק מי לא צודק. המדד הוא מדד יותר של רצף. כנראה שהוא 80% צודק והוא 20% צודק, לפי הנתונים. אז הוא יקבל 80, הוא יקבל 20, 70, 30. זאת אומרת, לנסות לתאם את החלוקה הסופית לחוזק הטענות והראיות. ככה טוען את הירושלמי. שימו לב, בבבלי אין התייחסות לזאת בכלל, ככה אנחנו חושבים. אז נשים את הדין הזה במדף, בצד. אנחנו נחזיר אותו מהמדף עוד כמה דקות, אבל שים אותו במדף. יש בתוספות הרש בסנהדרין התייחסות לכך, אבל הוא מתייחס, הוא לא מביא את הישלמי מעניין, אבל הוא מתייחס לכך דרך השינוי טרמינולוגיה בהגמרה. בהגמרה ראינו טרמינולוגיות שונות לפשרה. טרמינולוגיה אחת היא פשרה. טרמינולוגיה אחרת הייתה ביצוע. מה ההבדל בין הביצוע לבין הפשרה? יהיה מקום להגיד שיש לגמרא שני ביטויים, והגמרא משתמשת בשניהם ככה בקלות. לפעמים ביצוע, לפעמים פשרה. רש טוען שלא. שפשרה, טוען הרש, באה מהמילה פושרים. פושרים זה מי ששופך מים קרים לתוך מים חמים, לפשר את המים. מי ששופך מים קרים לתוך מים חמים, הוא לא מודד שם, אתה מודד, אז שופך עד שפחות או יותר זה נראה לך טוב. אז מי שפושר, מפשר מים, זה איזה חלוקה גסה, איזה שביכה גסה. אני שואל כמה מים חמים יש, כמה מים קרים, ואני מתחיל למדוד, אני שופך עד שהמרק נהיה אכיל, ולא חם מדי, ולא רותח. ביצוע, בניגוד לפשרה טוען הרש, בא מהמילה לבצע את הלחם, הבוצע מברך. הגמרא בברכות מדברת על מי שמחלק את הלחם, וכנראה שבתקופה שלהם הייתה איזו אומנות לחלק את הלחם, לא סתם לחתוך, אלא לחלק אותו, לשמוע על התחיות, ושלא יתפורר. אז מי שמבצע את הלחם, זה כבר סוג של ניתוח. אתה חותך בקפדנות, בדיוק. זה לא סתם, כמובן אצלנו זה לחם בא כבר חתוך, וגם מי שחותך לחם, אבל אצלם כנראה שהייתה איזו הקפדה איך לחתוך. אז טוען הרש, תסתכלו ברש, זה רש כל כך מעניין, ביצוע בשלושה. ביצוע הוא לשם פשרה. אלא זה בא מהעולם של ביצוע ללחם, כגון מניח פוסה בתוך שלמה ובוצע, כי כך דרך המבשר, צריך לשבור עניין, ולחלקו, לנתח אותו, לחלק אותו, נותן קצת משל זה לזה, כמו לחם. אומן דמחמיר, מי שמחמיר ודורש חקירה, קרי לה ביצוע. הוא יגדיר אותו כביצוע. אני מדלג כמה מילים שצריך לדקדק ולצמצם ולבצע כפי הראוי מזה, וליתן לזה לפי העניין ולשני לפי העניין. מי שדורש הכרה הדעת, ביצוע, שיקול הדעת, כמו הראשלמי. מאן דמקיל, אבל יש דעה אחרת, קורא לפשרה, הוא חושב שזה סתם איזו חלוקה כללית. אין צורך לדקדק כל כך. לא כאדם המטיל צונן לתוך חמינו בפשוט. זה סתם, אתה תיקח 50, אתה 50, אולי אתה 55, לפי כל מיני שיקולים כלליים. זאת אומרת, יש לנו את הנפקא מינה השלישית. לא כמה אנשים, ולא אם יש צורך או אין צורך בקניין, אלא איך. איך חותכים את העוגה? עם שקלול מדויק ביצוע, או חלוקה כללית שכל אחד יקבל משהו, פשרה. נו, תשלימו. כנראה שהמחלוקת הזאת, האם חוקרים, דורשים, בוקים, או שסתם מחלקים, שאלה זו תלויה בשאלתנו. אם פשרה זה סוג של דין, אז אני צריך בעצם לחכות עם קוף. לנהל את הפשרה במקביל לדין. איך מנהלים דין? בדיקות, דרישות, חקירות, מי צודק, מי לא צודק, אלא כפי שאמרתם לכם. בדין אני מגיע לאיזו הכרעה בינארית, אתה צודק, אתה לא צודק, ובפשרה יש לי את היכולת להגיע לאחוזי צדקות או אחוזי זכייה. אתה זוכה 80%, אתה זוכה 20%. מי שרואה את הפשרה כאיזה חוזה חוץ דיני, אז אני כבר לא יושב בעולם של משפט. אני יושב בעולם אחר, ואז זה סוג של הסכם, ומה הסכם הכי יוצר שלום, הכי הרמוני? זה הסכם שפחות או יותר כל אחד מקבל 50. זאת אומרת, השאלה השלישית היא גם קשורה לשאלה היסודית, איך אני מגדיר את הפשרה. בוא עכשיו נחזור לגמרא בבבלי, ונראה משהו אדיר. כמובן הראש עצמו אומר את זה, אבל דילגתי על הראש. אם נחזור לאותה מחלוקת בין רבי מאיר לבין התנא קמא, כמה דיינים צריכים, תסתכלו היטב, זה ממש ממש light bulb, ביצוע בשלושה דברי רבי מאיר. רבי מאיר שדרש שלושה, הוא השתמש במילה ביצוע. חכמים אומרים פשרה ביחיד. חכמים שחולקים על רבי מאיר, דרשו רק דיין אחד והשתמשו במילה פשרה. זאת אומרת, יש כאן עוד אסוציאציה, לא כמו האסוציאציה המפורשת של הגמרא בין מספר הדיינים לבין צריך קניין או אין צריך קניין, אלא יש אסוציאציה אחרת, פנימית, שתקית, אבל מאוד מאוד חזקה. מי שדורש שלושה, הוא קורא לזה ביצוע, והוא גם יחייב את ה... שלושה אנשים שם, פחות או יותר, לדרוש ולחקור ולבדוק. מי שסובר, חכמים שזה אחד, אסור קורא לזה פשרה, ואצלו הפשרה מתנהלת בצורה יותר כללית. מה הקשר בין מספר הדיינים לבין דרך הפשרה? בדיוק מה שאמרנו. וזה בעצם הראש עצמו טוען, אני לא קראתי בראש, רציתי שתראו את זה בגמרא, אבל תסתכל בראש עכשיו במסך פה. הראש טוען, זה ממש משהו טוען, אוקיי? מאן דמחמיר קרי ליה ביצוע, הוא דורש ביצוע שצריך גימל כאין דין, כי לדבריו צריכים שלושה אנשים איזה סוג של דין, שצריך לדקדק ולצמצם. מאן דמקל קרי ליה פשרה כשזה לא דין. אז הראש אומר בלשון מקוצר, אבל זה כבר הגמרא. אז זה כבר אפשר לראות את הכוח של למדנות לחבר בין בעצם ארבע נושאים במרכאות שונים. מה המקור? כמה דיינים צריכים לסיים עם קניין? ואיך מחליטים מי מקבל מה. הייתי חושב שהם נושאים לגמרי שונים. פתאום אתה נוגע בהיגיון הבסיסי, בהיגיון המאחד. תראה, מי שמחפש את הגדרה טובה ללמדנות, אני הייתי קורא לזה במילים ככה שלנו, דבק מאחד. זה הדבק שמאחד נושאים שונים. מי שלומד גמרא, עוד נקודה, ועוד דיון, ועוד מקרה, ועוד דוגמה, ועוד ועוד ועוד, אבל אם אתה מאסף את כל ההלכות הקשורות לאותו נושא, אתה חושב שאותן מחלוקות שהיו בין התנאים, בין המוראים, בין הראשונים, בין האחרונים, כולם התנהלו לפי אותו היגיון, או לפי אותה שאלה. מה הדין הזה של הפשרה? אם פשרה זה תוך בית דין, או מחוץ לבית דין? יש לנו עוד 15 דקות, אז בואו נראה כמה נפקא מינות נוספים. כן, זה אלו הם הבסיסיים, אבל בואו נתייחס לכמה נפקא מינות נוספות. נחזור לגמרא, נראה שלתוספות יש שאלה מעניינת. אוקיי. תוספות שואל ככה. ביצוע בגימל. שפעם זה התוספות שמסביר את הביטוי הזה בגמרא, שמשווה, או יש משווה, בין פשרה לבין דין, בכך שכמו שבמשפט אני דורש שלושה, כך בביצוע. שאומרים התוספות, אף על גף, דמקשי פשרה לדין, אוקיי, אנחנו מקשים, אנחנו משווים, לאו לכל דבר מקשים. דבדין, אז לינן בת הרובה. אם שניים אומרים זכאי, ואחד אומר חייב, או איפך. ובפשרה, לא אז לינן בת הרובה, עד שיסכימו שלושתם לדעת אחד. תוספות אומרים, עצרו. אתה חושב שיש באמת באמת הקש טוטלי ומקיף בין דין לבין פשרה? הנה יש הלכה אחת ששייכת בדין שהיא לא שייכת בפשרה. הדין של אחרי רבים להטות. בדין, אז אני כן סומך על הרבים שניים מול אחד. בפשרה, תוספות מחדשים, זה לא מופיע בגמרא, אין שום גמרא, הוא מדייק את זה מעבודה זרה, אבל בסדר, זה לא מפורש שם. אבל תוספות אומרים שבפשרה עד שיש קונסנזוס. אם אין קונסנזוס, אנחנו לא מתקדמים בפשרה, עד שכולם יסכימו. אז כאן יש שתי דרכים להבין את התוספות. דרך אחת היא שתוספות מפריך את כל מה שאמרנו, תוספות חוקים, תוספות אומרים, לא, אתה לא צודק. פשרה היא לא חלק מדין, תקשיבו היטב, גם למען דאמר פשרה צריכה שלושה, גם אם אני דורש שלושה, בסדר, ההקפדה על שלושה זה רק חיצוני ואופטי וויזואלי, לא רוצים לעשות שום דבר משפטי, חברתי בלי שלושה. זה שיש שלושה זה לא אומר שעקרוני ומהותי פשרה היא סוג של משפט. פשרה הוא לא סוג של משפט. פשרה זה משהו אחר. אל תחשבו בגלל, אל תיכנסו לשלויות בגלל שיש שלושה זה סוג של דין וכל הפרמטרים של דין שייכים. לא, 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 הוא לא דין, משהו אחר, רק מביאים שלושה, להביא הרבה שוטרים. והראיה שהוא לא דין, שהפרמטר הזה, הנועל הזה של אחרי רבים לטעות, לא שייך בפשרה. או גישה הפוכה, מה שלדעתי נשמע יותר בתוספות. נכון, 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 למאן דאמר פשרה בשלושה, זה סוג של דין, זה דין קלאסי, נתיב אחר של דין, אבל תחת המטריה של דין, זאת הסיבה שצריכים שלושה, אולי אין צריך בקניין, וצריכים הכרע הדעת, כפי שראינו. אבל אף על פי שהוא דין, יש סיבה צדדית למה הנועל הזה של אחרי במלאטה לא שייך. זה נשמע לי יותר בתוספות. אף על גב, תוספות, מקשי פשרה לדין, יש הקש, יש גשר, יש משוואה, אף לכל דבר מקשי. זה בדין, אז לינן בת הרובה, שניים בול אחד. בפשרה לא עוזרים לבת הרובה. יש דין צדדי, סיבה. מישהי יכולה לעלות סיבה למה בפשרה? למרות שפשרה זה דין. דין קלאסי. שלושה אנשים, ואין צריך בקניין לחייב את האנשים, וצריכים דרישות וחקירות. למה לא הייתי אומר אחרי רבים להטות בפשרה? למרות שהוא דין. תן לי סיבה צדדי, טכני אפילו, לא טכני, מעניין אבל. זה דין קלאסי. אוקיי, יפה. אז דיין יד מעלה שאלה מעניינת, בשאלה שטרם בדקנו, איכות הדיינים. את מניחה שבפשרה לא צריכים אנשים מומחים, זה לא כל כך ברור. וגם בזה נעסוק. או, אין לנו זמן, אבל זה גם קשור לשאלה. אבל גם אם אנשים הם מומחים, היכולת של הכרעה על פי רוב היא רק מתאפשרת בעולם שיש שתי אופציות. או טראמפ, או ביידן. ברגע שיש הצבעות כמו בארץ, אז כל המושג של רוב נופל. כמה אופציות יש בדין? שניים. או שהוא חייב, או שהוא פטור. אז שלושת אנשים חייבים להגיד או X או Y. ואז תמיד תהיה רוב. וזאת אומרת, יש משמעות לרוב. בעולם של פשרה, כמה אופציות יש? מיליונים. 99.1, 98.2, 97.3, 96.4, 95.5, 94.5, 4.5. זה אינסוף. אז אין מושג של רוב. ברגע שיש הרבה אופציות, אז גם אם במקרה הגיעו לרוב, שניים אמרו 60-40, אחד אמר משהו אחר, אבל רוב הוא כלי, הוא דבר משכנע, הוא כוח, בעולם שיש שתי אופציות. אז תמיד יש רוב בילט-אין, כי יש שתי אופציות, וגם כן יש מספר זוגי של אנשים שמצביעים, אבל במידה ויש מספר לא זוגי, ובדיינים אין בית דין שקול, אז תמיד יש רוב בעולם, יש רוב דעות בעולם, ראובן או שמעון, מי צודק. ברגע שיש פשרה, אז אנחנו עוסקים בעולם שכל כך הרבה פרמוטציות, שגם אם במקרה הגיעו לשניים מול אחד, אין לזה כוח. זאת אומרת, ההבדל בין פשרה לבין דין קלאסי, הוא לא מבני. שפשרה זה לא חלק מדין, וכל הנהלים של דין לא שייך, לא. אם אני שואל את עצמי מבני, פשרה היא דין. ואז צריכים להביא שלושה, וצריכים אין צריך בקניין, וצריכים שיקול הדעת, ודני אולי נחמיר קצת על איכות הדיינים, לא נגיע לכך היום. למה כאן יש פיצול בין דין לבין פשרה? סיבה צדדית. שמעות את ההיגיון? כל הלכה, וכל פעם שיש פער בין שתי הלכות, אם הפער הזה משקף הבדל מהותי מבני, או שהפער הזה בגלל איזה הלכה צדדי. כל הזמן לחשוב. אם הוא מלמד אותי על המבנה, או שאפשר למצוא היגיון אחר, סברה אחרת, להצדיק למה יש סטייה, למה יש הבדל ביניהם. אבל עקרוני, הגענו לשאלה החמישית. הנה, בדקנו חמש שאלות. וגם ישנות, מה המקור? כמה דיינים? קניין או אין קניין? איך עושים את הפשרה? ומי יש דין של הולכים אחר הרוב בפשרה. יש לנו, אני חייב לרוץ למנחה ברבע לחמש, אבל בואו נעסוק בעוד נפקא מינה אחת או שתיים. אוקיי, בוא נתייחס לשאלה מעניינת, אוקיי? האם יש שלב שאחריו כל כך נכנסת למסלול המשפט שכבר אי אפשר לצאת לעולם של פשרה? זאת אומרת, בהתחלה בית הדין ממליצים לשני הבעלי דין, תעשו פשרה, אבל הם קשוחים, מאוד עקשניים, אני לא רוצה להתפשר, אני לא רוצה להתפשר, ואז מתחילים את הדין. האם תמיד יכולים לחזור לנקודת פשרה? או שבאיזשהו שלב, אחרי שהגיעו לאיזשהו שלב התקדם בתהליך המשפטי, או אי אפשר לעבור לעולם של פשרה. אז בזה, בדף ו' עמוד ב' בסנהדרין, יש לנו שתי דעות מעניינות. אוקיי, אני רק אציע לכם את ראשי פרקים, כי הסוגיה מאוד מאוד שמנה. הפסק הוא למטה. אוקיי. איפה זה מופיע? שנייה, איפה אני מתחיל? אוקיי.
זה בדף הבא, יש הרבה שיטות פה, אני מנסה לחפש את השיטה. שנייה לחפש, שנייה, נעצר. אוקיי, זה וו עמוד בית. כן, זה למעלה, סליחה. עמוד בית למעלה, סליחה. כן. את הגמרא למעלה בוו עמוד בית. תנא רבנן. אוקיי. נתחיל קצת מוו עמוד א'. סוף הסוגיה. תנא רבנן, כשם שהדין בשלושה, כך ביצוע בשלושה. אז הגמרא פוסקת כרבי מאיר נגד חכמים. צריכים להביא שלושה וגם צריכים לבצע, שימו לב. והגמרא ממשיכה בו' עמוד ב', נגמר הדין, אי אתה רשאי לבצוע. הם הגיעו לשלב מאוד 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 מאוחר. רש"י טוען, לא כולם מסכימים, תסתכל ברש"י פה, בשעה הראשונה של עמוד, נגמר הדין, שאמרו, איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב. וואו, ממש הגיעו לפסק דין. תוספות קצת חוקים, יש לדון במחלוקת תוספות ורש"י, תוספות דיבור מתחיל, נגמר הדין, כגון שכבר דקדקו בדין היטב, וכמו גמרו את הדין, הם לא הגיעו לפסק ולאחרונה לא הכריזו ראובן את החייב ושמעון את הפטור, אלא שזה ברור לכולם, זה שנייה לפני כן. כל הראיות התקבלו, כל המגמות וכל הכיוונים ידועים וברורים, ופשוט לא אמרו משהו. זאת אומרת, זאת השיטה המתקבלת להלכה. נגמר הדין, אי אתה רשאי לבצע, או במילים אחרות, רק בשלב מאוד 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 מתקדם, אני חוסם את הדרך חזרה לפשרה מקף ביצוע. כל הזמן תמיד יש מילות, תמיד יש אפשרות לעוף ולחזור למסלול של פשרה. בניגוד לכך, יש שיטה של רבי שמעון בן מנסיה, והוא חוסם את הדרך לפשרה, בשלב מאוד מאוד מתקדם, סליחה, בשלב מאוד תחומי, מאוד מאוד התחלתי. מוטווי, רבי שמעון בן מנסיה אומר, וו עמוד ב', שניים שבאו לפניך לדין, עד שלא תשמע דבריהם, לא שמעת את הטענות, ברור שעדיין יש אופציה של פשרה. או מי שתשמע דבריהם, או שכבר שמעת את הטענות, תחייה אתה יודע איך הדין נוטה. אבל לא חשבת, לא שקללת, לא ניתחת אותה, שמעת טענות, אבל תלת, אתה עדיין מבולבל. מי יותר צודק? אבל אתה רשאי, לא אומר להם צאו וביצעו. אתה יכול להגיד להם, הנה, תבחרו בפשרה. מי שתשמע דבריהם, אבל אם אתה יושב בדין, הם מתנגדים לפשרה. והתחלנו את המסלול של דין, ושמעת את הטענות, מי שתשמע דבריהם, ואתה יודע איך הדין נוטה. וחשבת קצת, ואתה חושב שרובן יצדק ויזכה ושמעון יתחייב? אז שורה רביעית, אי אתה רשאי לומר להם צאו וצאו. הוא מביא פסוק במשלי. זאת אומרת, בשלב מאוד 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 טרומי, מוקדם של המשפט, כבר אי אפשר לעבור לפשרה. לפי הגמרא פסק שלנו, רק כשהגעת לפסק דין של משפט, כבר שרפת את הגשר לפשרה. לפי רבי שמעון בן מנסיה, ויש שיטות אחרות באמצע, יש הרבה שיטות פה, ולפי רבי שמעון בן מנסיה, בכל השיטות האלו, הדרך לפשרה חסומה בשלב מאוד מאוד מוקדם של תחילת משפט. מי שיכולה לקשר ולחבר את המחלוקת הזאת, לשאלה הזאת, לשאלה מה זה פשרה? ויש קשר הגיוני בין מה זאת פשרה? לשאלה, מאיזה שלב במשפט כבר פשרה לא מתאפשרת? מה הקשר
זה אולי הכי מופשט, הנפקין הכי מופשטת. עם בוקדן, כן. אוקיי, אני אוהב את החשיבה, כי את מנסה לחבר ביניהם, וכמובן ככל שהחיבורים הם מופשטים, אז זה מאוד ספקולטיבי, אני לא יכול להגיד כן או לא, אבל אני הייתי נוטה דווקא להגיד הפוך. שוב פעם, זה לא שאת לא צודקת, ככל שזה מופשט יותר, יש יותר גמישות. זאת אומרת ככה, אם שורה זה סוג של משפט, זה אותו חדר, זה אותו מערכת, זה אותו מסלול, זה פשוט מסלול ליד, זה אותו כביש. זה מסלול סמוך ליד הכביש. אז אתה לא עובר כבישים, אתה משנה מסלול, משנה נתיב. אז גם אם אתה נמצא בשלב מאוד 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 מתקדם של המשפט, אתה יכול לעבור למשפט אחר. במקום לעשות משפט 100-0, פה עכשיו נחליט לעשות משפט של 50-50, כי סך הכל אני לא עובר לעולם אחר, אני לא יוצא לחדר אחר, יאללה, אתה נשאר באותו חדר, נשאר באותו כביש, נשאר באותו עולם, פשוט עובר. אבל אם שרה זה עולם אחר, זה בכלל לא קשור לבית הדין, וכבר התחלתי את הדין, ושמענו את הטענות, ואנחנו התחלנו, יש לנו traction, יש לנו קצת אחיזה בתוך עולם המשפט. עכשיו להגיד שהתחלת משפט, אתה רוצה עכשיו לעבור לפלנטה אחרת שנקרא פשרה, זה לא תוכל. האם פשרה זה טיסה לחלל, לא פשרה, זה, עבר, זה מעבר מנתיב לנתיב. אם פשרה זה משפט, אז זה מעבר מנתיב לנתיב, אז תוכל לעבור כמה שתרצה. אם פשרה זה בעצם משהו לגמרי אחר וחוץ דיני ופלנטה אחרת, בסדר, אם לא התחלת את הפלנטה הזאת, אז תטוס לפלנטה אחרת. אבל אם אתה השקעת בעולם של משפט, אתה שמעת את הטענות ואתה יודע לכן הטענות מובילות אותנו, אז כבר אי אפשר לעבור לא מסלול ולא כביש, אלא לעבור לעולם אחר ולתדר אחר של פשרה. אז ככה אני הייתי מנסח, אבל לא שאני דוחה מה שאמרת, אבל שוב פעם, הנה יש שישה מקרים, שישה דוגמאות. ומי שלומד גמרא סנהדרין, אם הוא לא משקיע בחיפוש אחרי הדבק המאחד, ההיגיון המאחד, הוא פשוט חושב שיש שישה דיונים שונים. ודיונים רנדומיים, כי אין סברה ואין. ברגע שמחפשים את הקו המאחד, את ה... אז הכל, כמובן, אפשר לגשת הלאה לראשונים ואחרונים, כל הדיונים, עד כמה השאלה הזו קשורה לאופי הבסיסי והפונדמנטלי של פשרה. אז חשבתי, בגלל שזה פרשת משפטים, קצת לקחת טעימה אחרת וזווית אחרת של הלימוד שרב אריה ליכטנשטיין לימד אותנו, ופשוט אימן אותנו, איך ברוך השם ללמד אחרים את הדרך שלו, זה לא הדרך שלו. כל הלימוד הזה הוא הלימוד אינטואיטיבי של כל האחרונים והרבנים במשך הדורות, פשוט לעשות סדר ומתודיקה ולשון ושפה וצורת חשיבה ולדעת איך להעביר את זה, זה בעצם במה שרב אריה ליכטנשטיין הצטיין. לדעת איך להעביר את זה ואיך לחשוב בצורה מסודרת, במקום שכל השעס עולם מבולבל וכאוטי, ואיך לקחת את הכאוס הזה ולהפוך אותו. תארו לעצמכם מי שיכול לעשות את זה בכל השעס, אז כל השעס הופך להיות עוד פעם פרשת משפטים כשולחן ערוך, הכל מסודר והכל מובן והכל מאורגן, במקום כל מיני יחידות וכוחות ומושגים פורחים באוויר. אוקיי, אז אם ירצה שם שבוע הבא מקווה לחזור ללייב, בלי קורונה, בלי שלג, מקווה, לא יודע מה מחכה לנו שבוע הבא, אולי חייזרים תוקפים אותנו, אם לא תהיה תחת מתקווה מעולם אחר, ירצה שם, נעשה בלייב. אוקיי, שבת שלום ותהנו מהשבת במדרשה. בשמחה.